שלום. בשבוע שעבר עמדנו על סתירה בין פסוק כ"ו לפסוק כ"ז בפרק א', ובכן, מה ראינו? שפסוק כ"ו אמר, פסוק כ"ו, בפסוק כ"ו נאמר, נכתב, שכוונת הבורא הייתה לעשות את האדם, שנאמר, ויומר אלוהים נעשה אדם. אך למעשה, בפועל, מתואר בפסוק כ"ז משהו אחר, ויברא. ויברא אלוהים את האדם, אם כן, רק בראו ולא עשאו. ולפי דרך לימודנו עד עכשיו הבנו שהבריאה פירושה התחלת עשייה, התחלת מציאות, בעוד שעשייה מורה על גמר מציאות, על דרך שנאמר, ועשתה את ציפורניה. וכן, האדם נותר בלתי עשוי, למרות שהוא צריך היה להיות עשוי. כלומר, הוא נותר בלתי מושלם. האדם הבלתי מושלם צריך כמובן להשלים את עצמו. השאלה, מי ישלים אותו? הרי אם אנחנו רואים בפרק ב', פסוק ב', למדנו, ויחל אלוהים ביום השמיים מלאכתו אשר עשה. כל מה שהיה צריך לעשות ועשה, קילה השם. וישבות ביום השביעים מכל מלאכתו אשר עשה. כל דבר שהוא עשה, שבת ממנו. ויברך אלוהים את יום השביעים ויקדש אותו. כאן יש משהו חדש, ברכה וקדושה, מה שלא מצאנו בפסוק ב'. בפסוק ג' אמר, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. זאת אומרת, החלק שהקדוש ברוך הוא ברא לא נעשה, הוא הושבת באמצע העבודה, באמצע המלאכה, שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. והוא השאיר משהו שצריך לעשות, כן, אשר ברא אלוהים לעשות, הותיר משהו בלתי עשוי. ואנחנו מבינים, כן, מהכתובים, מתוך הניתוח של שבוע שעבר, שמדובר בעצם באדם. האדם הוא הבלתי עשוי. והשאלה היא, מי יעשה אותו? זאת אומרת, מי ישלים את פועלו, את הפועל הזה הבלתי מושלם? ניתן להבין בפרק א' פסוק כ"ז, ניתן להבין שיש כאן תשובה. ויומר, לא סליחה, בפסוק כ"ו, פסוק כ"ו בפרק א', ויומר אלוהים נעשה אדם. כלומר, הסיבה שבגללה האדם לא הושלם, זה בגלל שהיה עוד מישהו שהיה צריך להיות שותף לעשיית האדם, שעוד לא פעל את פעולתו. בשבוע שעבר הסברנו על דרך הרמב"ן שהשותף זה הארץ, כן? תוצא הארץ, הארץ לבדה אינה יכולה, ויאמר אלוהים נעשה אני והארץ ביחד את האדם. אבל עכשיו, על רקע זה שהכל הושבת באמצע המלאכה, ניתן אולי להבין שמי שצריך להשלים את מפעל האדם זה האדם עצמו. ולפיכך נבין, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אני והאדם נעשה את האדם. אולי אפילו צריך לקרוא את זה כך, נעשה, למי אני פונה? לאדם. נעשה אדם, מה נעשה? נעשה בצלמנו כדמותנו, נעשה ביחד. זאת אומרת שיש תפקיד לאדם בהשלמת עצמו. זה משמעות שנייה של אותה הנון הכתובה כאן. איך אני יודע שהאדם הוא המכוון בנון הזאת? זה מפורש בפרק ב' פסוק ד'. מה נאמר פרק ב'? פסוק ד', אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. המשמעות בעברית של בהיברעם נפעל, הכוונה כשהשמיים והארץ בראו את עצמם. לפי פרק א' פסוק א', מי שברא את השמיים ואת הארץ זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. לפי זיכרוני כתוב שם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל בפרק ב' פסוק ד' אנחנו רואים השלמה, בהי ברעם, כביכול מעצמם נבראו. ממי שגם רש"י אומר את זה, על הפסוק ויחולו השמיים והארץ אומר אונקלוס וישתכלילו שמיה והרעה. כלומר הם שכללו את עצמם. זאת אומרת, אותו חלק של הבריאה שעדיין לא נעשה, שעדיין צריך השלמה, הוא יהיה הבורא של עצמו. והדברים פה מפורשים, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. איך השם אלוהים עושה את מה שהוא לא עשה בפרק א'? על ידי התולדות. אלה תולדות. מי מוליד תולדות? האדם. אם כן, יש לנו פה תשובה, מי ישלים את האדם? האדם על ידי תולדותיו, על ידי שהאדם מוליד את האדם, מוליד את הדורות, בזה תושלם מעשה עבודת הבריאה. יש 10 מקומות בכל התנ"ך כולו שבהם כתוב תולדות. 10 מקומות בלבד. בשניים מהם תולדות כתוב עם שני ווים, תו וו למד דלת וו תו, תולדות מלא. בכל שאר המקומות תולדות או עם וו אחת בהתחלה או עם וו אחת בסוף, ועוד פעם אחת מתוך 10 שבלי זה ובלי זה. זה לא דבר ריק. התולדות הראשון, הנה, אלה תולדות השמיים והארץ. מי שיש לו חומש מוגה לפניו רואה שיש שני ווים, עולם מלא. אומרים חז"ל גם על הפסוק ביום עשות השם אלוהים ארץ שמיים, שם מלא על עולם מלא. כלומר זאת הציפייה לעולם משיחי אמיתי, עולם שבו האדם מצליח בעצמו להוליד את התולדות הראויות. המקום הנוסף שבו כתוב תולדות מלא זה במגילת רות, ואלה תולדות פרץ. בתולדות פרץ יש שם הרשימה של כל השושלת של המשפחה של המשיח, אותה משפחה שמצליחה להשלים את התולדות. כל השאר תולדות יצחק בן אברהם, תולדות תולדות תרח, תולדות נוח, כל הדברים האלה חסר וו, או בהתחלה או בסוף. ויש עוד אחד בלי וו, לא בהתחלה ולא בסוף, אבל זה אסור להגיד בגלל הפרקליטות המדינה. זה מדובר תולדות ישמעאל, בלי וו, לא בהתחלה ולא בסוף. זה מראה על האפשרות המינימלית של הצלחת התולדות. עכשיו, אם כן, יש פה דבר חשוב ביותר שמבואר כאן בפרק ב' פסוק ד'. עד עכשיו, מפרק א' פסוק א' עד סוף פרק ב' פסוק ג', האישיות הפעילה, הרצון המחולל, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם מוצא את הכל. מכאן ואילך, מפרק ב' פסוק ד', אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. מכאן ואילך האדם ממשיך, אומרים, מעביר את הלפיד הלאה. כן, הוא זה שממשיך את מפעל הבריאה, ומכאן ואילך אנחנו עסוקים בשאלת התולדות של האדם. לכן גם ספר בראשית, ניתן לו לקרוא לו בצדק ספר התולדות. הספר שמסביר כיצד הפועל האלוהי העליון, המטאפיזי, עובר מכאן ואילך דרך ההיסטוריה של האדם, ולא סתם היסטוריה, ההיסטוריה של התולדות, כלומר ההיסטוריה של אותם בני אדם שיצליחו להוליד את אותו אדם שעוד לא נברא, כלומר אותו אדם שעוד לא נעשה, להשלים את המפעל. כן, מה אמרת שיש בפסוק? מה אמרת שיש בפסוק? אמרת רשום, כתוב, אתה מתכוון, כן? כתוב בפסוק. כן, נכון. לא, מה שאני אמרתי זה ככה, כל אחד נותן חצי, בסוף יש עשייה. איך אתה קורא לכל חצי? בריאה. לא, כל אחד עושה חצי. אלוהים נותן חצי, האדם נותן חצי, כל אחד בורא, ביחד יש עשייה. כל חצי נקרא בריאה. כל עשייה לא מושלמת היא בריאה. התחלתית. פשטייס? תסגיד. איפה היינו? אם כן, אלה תולדות השמיים והארץ ויברם ביום עשת השם אלוהים ארץ שמיים. הפסוק הזה מתחיל במילה חשובה, אלה. חז"ל אומרים, כל מקום שבו כתב ואלה, מוסיף על הראשונים. כל מקום שכתב אלה, פסל את הראשונים. ביטוי חריף. זה בא לומר שמכאן ואילך אנחנו מדברים על היסטוריה חדשה לגמרי. כאילו המפעל האלוהי מחולק לשני חלקים, לפני הפסוק הזה ומכאן ואילך. אנחנו עכשיו נכנסים להיסטוריה של האדם. כתוב כאן אלה, נכון? אני כמה שאני בפסוק, אין לך חומש מול העיניים? זה לא בסדר. איך אפשר לבוא לשיעור בלי ספר? כן, יש לך. היה לך עוד קרוב בכלל? טוב, כולם עכשיו מפחדים. אין לך ספר? יש, נו, טוב. מהי המסגרת של מפעל האדם? כאן אנחנו נגיע לדברים שקצת עסקנו בהם בשיעורים קודמים, אבל כאן זה מקומם האמיתי, להבין מהו המסגרת המאפשרת לאדם לפעול לשם השלמתו. שאלה לא פשוטה. המסגרת היא פשוטה דווקא. התשובה זה היום השביעי. היום השביעי. אני רוצה להסביר. כידוע, בפרק א', בפסוק ה', נאמר, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. הביטוי הזה מופיע בסוף היום הראשון. בסוף היום השני, בפסוק ח', נאמר, ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. בפסוק י"ג, באחרית היום השלישי, נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. ולמרבה הפלא, בפסוק י"ט, אחרי היום הרביעי, נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. מה זה אומר? זה אומר שהיום הרביעי יסתיים. כמו כן, בפסוק כ"ג, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. סימן שיסתיים היום החמישי. בפסוק למד א', וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אחר כך יש תיאור של היום השביעי. פרק ב', מתחיל עם תיאור של היום השביעי. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. זה מה שצריך היה להיות כתוב. ולא כתוב. אני המצאתי פסוק עכשיו. סוף סוף אני ממציא משהו. כל מה שאני אומר זה על פי מקורות. אבל פה המצאתי. כן, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי, היה צריך להיות כתוב כך. היה צריך להיות כתוב מדוע, אם אנחנו מניחים שהגענו אל הסיום של היום השביעי. אבל אם זה לא כתוב, מה זה בא לומר? שהיום השביעי טרם הסתיים. לא הגענו לסיומו של היום השביעי. אז מתי זה יסתיים? בתורה זה לא כתוב. אין לנו שום מקום בכל התנ"ך כולו שבו נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, סימן שהנבואה מוסרת לנו שאנחנו עדיין בתוך היום השביעי הזה. מינימום אנחנו נמצאים כבר 5760 שנה בתוך היום השביעי. מהו אופיו של היום השביעי? קודם כל, זה המסגרת של ההיסטוריה האנושית. בתוך היום השביעי האדם צריך להשלים את עצמו. עד מתי? עד היום השמיני. מובן? ואיך הדבר הזה יעשה? כיצד יתבצע? אנחנו נגיע, אל תדאג. מקור ליום שמיני אנחנו נראה בול בתורה, שחור על גבי צהוב, באותיות קדוש לבנה. עם תגים. כן.
כל ההתחשבות לבריאת העולם שמתוארת בתורה, זה
עוד בבריאת המשביעי? כל מה שמי ויחולו השמיים והארץ ועד עכשיו, זה ביום השמיני.
לא כל הבריאה עצמה?
הבריאה עצמה כתוב עליה יום אחד, יום שני, מה אתה...
עכשיו, גם היום השביעי יש לו חלוקה פנימית של משל הימים, או ש...
היום השביעי יש לו חלוקה פנימית, אבל תעזוב בינתיים. אנחנו עכשיו מנסים להבין, בלי חלוקה פנימית, קודם כל, מה זה היום השביעי? דבר אחד ברור, שביום השביעי יש דבר אחד ברור, השביתה. כן, מה אתה רוצה?
לא יודע, אני יכול לגעת, אבל בכל אופן. היום הימים
הראשונים שזה נזמן, או שזה נזמן? האם הימים המתוארים כאן, יום אחד, יום שני וכו', האם הם בזמן? זה מה שאתה שואל. לא, זה ברור שזה לא זמן. המילה יום אין פירושה דווקא זמן. יום זהו מעמד מסוים של המציאות. יכול להיות של הנפש, יכול להיות של הזמן, יכול להיות של המקום. ניתן לך דוגמה. ולמקווה הימים, ולמקווה המים קרה ימים. מה זה ימים? זה רבים של יום. יפה. גם של ים, אבל גם של יום. דבר נוסף, נאמר וידבר דוד את דברי השירה הזאת לשם, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. אבשור, מעולם לא היה יום כזה בחיים של דוד שהוא ניצל מכף כל אויביו ומכף שאול ביחד. אלא כשדוד הגיע למעמד הנפשי הזה, כשדוד נזכר שהוא ניצל מכף כל אויביו ומכף שאול, אמר את השירה הזאת. זאת אומרת שהמעמד הנפשי גם נקרא יום. יש גם אנשים שנקראים יום. כן, כתוב בסוכות תשבו, מי צריך לשבת שם? שבעת ימים. זה המקום לאושפיזין. כולם מזמינים את האושפיזין. איפה זה כתוב בתורה שיש אושפיזין? אז הזוהר אומר. זה מהזוהר לקוח. בסוכות תשבו שבעת ימים, כלומר, הקדוש ברוך הוא פנה אל שבעת הימים, כלומר, לאברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, ואמר להם, בסוכות תשבו. ככה הזוהר מפרש. וזה המקום למנהג של כל העולם ישראל להזמין את האושפיזין. גם הם נקראים ימים. נכון? לא, אי אפשר בכלל להכניס מציאות מופשטת במסגרת הזמן. אתה יכול להגיד שיש הקבלה בין מה שמתואר כאן לבין תהליכים שאנחנו יודעים שהתרחשו בזמן, כגון האבולוציה או המפץ הגדול או העידנים הגיאולוגיים, איך שאתה רוצה. אבל כל הדברים האלה צריך לזכור דבר אחד, לא הוזכרו בתורה, לא לטוב ולא לרע. מדוע זה לא הוזכר בתורה? כי זה נושא שאיננו מעניין את תורת משה. התורה איננה מתעסקת בשאלה של הקרונולוגיה של השמיים והארץ. זאת שאלה שאנשי מדע חוקרים אותה, והתורה מדברת פה על המשמעות של היות שמיים וארץ, ומתארת את זה ברבדים רוחניים של שבעת ימים. היום השביעי יש בו זמן, כי כי גם הזמן הוא ישות רוחנית. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. מה, למה קוראים יום השביעי? יום השביעי זה לא זמן. יום השביעי זה מצב. המצב הזה יכול להתחולל גם בזמן. אבל מהו המצב של יום השביעי? וכאן אני חוזר למה שהתחלתי לפני השאלה שלך. המצב של יום השביעי הוא מצב של שביתה. מה פירוש הדבר שביתה? שריבונו של עולם איננו מתערב בנעשה. פשוט מאוד. כתוב בחז"ל, ממלאכת עולמו שבת, ממלאכת צדיקים מורשעים לא שבת. זאת אומרת, השגחה יש, שכר ועונש. אבל מלאכת עולמו שבת מזה. כלומר, בעוד שבששת הימים הראשונים, אנחנו רואים שכל פעם הקדוש ברוך הוא מתערב, יהי רקיע, יהי מאורות, תדשי ארץ דשא, כל פעם משהו משתנה. ביום השביעי יש קביעות. מכאן ואילך, הכל, אפשר לומר, ריבונו של עולם, הכניס את עצמו למה שאצלנו נקרא יום השבת. ולכן הוא לא מתערב בנעשה, כי אסור לחלל את השבת. ויש לקדוש ברוך הוא שעון שבת, שעל פיו העולם מתקיים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מתערב בכל זאת. מתי מותר לחלל שבת? מפני פיקוח נפש. כשההיסטוריה עומדת בסכנה של כישלון טוטלי, אז הקדוש ברוך הוא מתערב בכל זאת, הוא מחלל את השבת שלו כדי להציב את המצב. אבל זה לא דבר רצוי, אנחנו לא מרוצים מחילול שבת. היה עדיף שהאדם יצליח בעצמו. כן? אני רוצה להגיד משהו? אני רוצה
לדבר?
טוב, כן. יום השביעי זהו מצב.
כן.
המצב הזה ניתן לתרגם אותו בזמן, אם רוצים, לא הכרחי. זה לא מעניין אותנו, אנחנו גם מדברים על המצב הזה של קביעות. עכשיו מצאנו תשובה לחידה נעלמה. כן, בבקשה. למשל ביציאת מצרים. זה היה חילול שבת. ניסים זה חילול שבת. כן, בבקשה. לא. אפשר, יש מלאכות המותרות בשבת. מה, לא מלאכת שבת ממש? יש כל מיני דברים, כלאחר יד, טלטול מן הצד, יש כל מיני דברים. ואז זה לא חייב להיות שבירת חוקי הטבע. אתה צודק. לא חייב להיות. אני מדבר על ההתערבויות הפורצות את גבולות הטבע. וכאן, אם כן, מצאנו פתרון לשאלה נעלמה. והיא, מה? זה אמת. איה נפש החיים פרק א' באגה. בסדר? אתה שואל שאלה. אז זה עוד שאלה. מה? מה? יש סדר, ודאי. מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא סתם לא ארגן את החילול שבת מראש? מה עושים בבית חולים? בית חולים, יודעים מראש שיחללו שבת, אבל יש גם סדר לדבר הזה. יש גם משמרות, הכל, לא סתם. מחזירים את האחיות באמבולנס, עם נהג ערבי, עושים הכל. טוב, כן. אותו דבר, גם זה בכלל חילול שבת, אבל זה, לאט לאט, נגיע לזה. נגיע לזה, לאט לאט. כן, הגמרא אומרת, כולי אלמא לא פליגש שבשבת ניתנה תורה. מעניין הביטוי הזה. טוב, כלומר, התורה ניתנה בעולמנו, זה הכוונה, בשבת ניתנה תורה. עכשיו נתקדם קצת. מה? החידה הנעלמה. איפה מוזכר המושג טבע ביהדות? כידוע, הפילוסופים היוונים המציאו מושג שלכאורה הוא זר ליהדות, הטבע. אלא מילה טבע איננה מילה עברית במקורה, אבל כפי שהשורש הוא שורש עברי, אבל במשמעות שנותנים לטבע הזה, ודאי דבר מאוחר, זה בעצם העתקה לעברית של מילה ערבית הטבעה, שהיא בעצמה תרגום של מילה לטינית נטורה, נייצ'ר באנגלית, כן? שהיא בעצמה תרגום של מילה יוונית פיזיס, מכאן המילה פיזיקה, וזה לכאורה מושג זר מאוד ליהדות, המושג של טבע. כביכול יש איזה מין ישות מנותקת כביכול ממי שאמר והיה העולם, והישות הזאת מנהלת את העולם. אז בספר הכוזרים, מאמר ראשון, פסקה ע"ז, רבי יהודה הלוי תוקף את המושג הזה, מבקר אותו, בעצם מסביר שאין לו ממשות. אף על פי כן מצאנו בחז"ל ביטוי דומה, אך לא זהה. מה שנקרא מנהגו של עולם. לא טבע, אלא מנהגו של עולם. מהו מנהגו של עולם? מה ההבדל בין טבע לבין מנהג? יש כלל, מנהג נעשה טבע. מכירים את הביטוי? מנהג הפך לטבע. זאת אומרת, מנהג זה הרגל. אמנם התרגלתי, וההרגל הפך את זה לקביעות, אבל אין הכרח אבסולוטי לנהוג כך, ולכן הנס עדיין אפשרי. זה ביטוי של חז"ל. מהו הביטוי המקראי בתנ"ך לטבע? יום השביעי. כשדברים על עולם הטבע, זה מכונה בתורה בשם יום השביעי. וזה בדיוק מקביל למושג מנהגו של עולם. כי אם יש יום השביעי, הנחת היסוד זה שיש גם יום שישי. זאת אומרת שהמצב הזה איננו מראש הבריאה כך. זה לא אבסולוטי שיש יום השביעי. לא חייב להיות כל הזמן טבע. כי יש עוד שכבות קודמות, היום השישי והיום החמישי וכו'. כך שאם נגרד קצת את הקליפה של היום השביעי, מה נגלה? את היום השישי. ואז מה יקרה? נס. כן, נס. כלומר, הניסים הם התפרצות של היום השישי, שבו אין סדר של טבע, לתוך היום השביעי, שהוא כל כולו סדר וטבע. יכול להיות גם. אבל שישי מספיק לנו, נכון? לפי זה צריכה להיות איזושהי חוליית קשר בין היום השישי לבין היום השביעי, על מנת שהנס יהיה אפשרי. מהי חוליית הקשר בין שישי לשבת? בין השמשות, נכון? הזמן המכונה בין השמשות הוא לפי ההלכה ספק שייך ליום השישי, ספק שייך ליום השבת. חז"ל אומרים 10 דברים נבראו בין השמשות, וזה הניסים. במסכת אבות, כל הניסים כולם נבראו בין השמשות, כלומר בין יום השישי לבין יום השביעי. שם יש אפשרות של קשר אל עולם קודם לסדר שלנו, וזה האפשרות של הנס. זה מובן?
אם נניח עד את המצב לשתום לכתוב ביום השישי, בעצם אנחנו מדברים בכל
פרציות כל רגע, כל הנהגה. לו היינו ביום השישי, אז היינו כמו רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא היה יהודי מיוחד. הוא לא ידע שיש טבע. כן, מסופר שאשתו בטעות בערב שבת שמה חומץ בנר במקום שמן בנר. לא כתוב בנרות אגב, כתוב בנר. סתם, היה רק זה כמנהג הקדום של יהודי צפון אפריקה, שמדליקים רק נר אחד לשבת, לא שניים, אבל טוב, לא משנה. כן, אבל כלומר, רבי חנינא בן דוסא, אשתו בטעות שמה חומץ בנר ולא שמן. התחילה לבכות, אה, תדאגי, מי שאמר לשמן לדלות, יאמר לחומץ לדלות. ודלק, כן? אז באיזה רמת הכרה נמצא רבי חנינא בן דוסא? הוא נמצא ביום השישי. לכן אין אצלו ניסים, כי אין אצלו טבע.
זה מעלה?
זה מעלה. זה מעלה מיוחדת של רבי חנינא בן דוסא. ברור? מה? חמישי רביעי? אני לא יודע, לא מכיר, יכול להיות, באופן תיאורטי, אי אפשר, כן, בבקשה. יום השישי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא עדיין מתערב. יש אדם והקדוש ברוך הוא בכל זאת מתערב. מה שאין כן, יום השביעי הוא היום שבו האדם פועל לבדו. יש קצת סייעתא דשמיא מאחורה, כן? יש שעון שבת, יש תכנונים, יש רמזים, אבל באופן כללי, האדם הוא זה שאחראי על השלמת עצמו.
אמרת שבין יום שישי ליום שביעי יש בין השמשות?
כן.
גם יש בין השמשות ליום השביעי ויום השמיני?
נכון, נכון, נכון. בסדר, אבל זה...
מתגלה אחד
לשני? יש כבר, כבר אנחנו מאז מלחמת ששת הימים בין השמשות של היום השמיני. בסדר, רדת לה. כן. בבקשה.
ביום השישי נדבר רק לא על...
כן.
לא מדובר על הנציע, לא מדובר על כוכבים. כבר לא כשניצים בטבע, לא דווקא לבעלי חיים ובשמיה.
יהושע עצר את השמש. אז צריכים לומר שזה לא מהיום השישי. אז זה לא מהיום השישי, זה מהיום הרביעי. כן, אני יודע. כן, כתוב, עשר הניסים נעשו בין השמשות. הנס הראשון שהיה בהיסטוריה היה שלא שימשו המאורות במבול. השמש הפסיקה לפעול. הנס האחרון שאנחנו יודעים עליו מתואר במסכת יומה, במסכת גיטין, על נקדימון בן גוריון, שעצר את השמש גם כן. אז כל הניסים בהיסטוריה זה בין שני המאורעות האלה. אז כל הניסים הם בין השמשות. עוד פירוש אחר. כן. טוב. כן.
מה שעשרה בית נראו בין השמשות קצרים?
כן, כן. יש אמצעי הנס. המתה, הכתב, המכתב. כן.
זה אחר שבסך פרויקט ביום סבת, זה לא קשור לפתוח נסים.
כלומר, לא, אנחנו לא מדברים על יום השבת, אנחנו מדברים על יום השביעי. אני לא דברתי על שבת. איך ההשגחה? באופן סמוי, כפי שאמרתי, יש דברים שמותר לעשות בשבת. כן? טלטול מן הצד, למשל. כן? או אמירה לנוכרים במקום מצווה. כלומר, יש כל מיני דברים. אז אתה יכול כך לדמות את מפעלו של ריבונו של עולם בעולמו.
איך אנחנו מתכים ביום שבת?
כלומר, אתה מתכוון עכשיו. זה על דרך הטבע, זה השעון שבת מסגור את זה. למה אנשים מתים? כי הם הצטננו. אני יודע, יש כל מיני... הכל בידי שמיים, אומרת הגמרא, חוץ מצינים ופחים.
כשאומרים, אז יש משפט והכל במשפטים, זה המשפטים?
לא, המשפט זה מחוץ למסגרת של הטבע. זה מעל השמיים. כן. עכשיו בואו נמשיך, כן. אלא אם כן יש משהו דחוף, כן. לא שומע. בשבילך זה נס, לא בשביל רבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה לא הורגל לזה שדווקא שמן ידלוק. אז הוא עוד לא ירד אל היום השביעי, הוא ביום השישי רבי חנינה. זה לא טבע, זה המציאות נקרא לזה. בסדר? טוב, נמשיך הלאה. מהו האופן שבו צריך לפעול במהלך היום השביעי? כאן יש לנו הרבה עבודה. הבה נראה כיצד בנויים הימים של בראשית, ולפי זה גם נבין איך בנוי היום השביעי. ניקח לדוגמה את היום הראשון. היום הראשון בנוי, כמו כל דבר במעשה בראשית, מארבעה חלקים. הראשון, ציווי, ויאמר אלוהים, יהי אור. זה ציווי, תוכנית. אחר כך יש ביצוע, ויהי אור. אחרי כן יש משפט, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאריה ולחושך קרא לילה. כלומר, אחרי הביצוע יש בקרה, כן, ביקורת של הביצוע, האם זה היה טוב או זה לא היה טוב. ואלה גם מסקנות. שלב רביעי, סיכום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. כמו כן גם, למשל, מה? מה אתה רוצה? נכון. לא יצא טוב מאוד, יצא טוב. יצא טוב, אבל לא טוב מאוד. יש ציונים שונים, כן, יש גם מצוין. לא, זה תולדה של המשפט. אתה יכול לקרוא לזה פעולה נוספת, אבל שהיא מתחייבת מן המשפט. או למשל, ביום השני יהי רקיע בתוך המים. אחר כך, זה הציווי, אחר כך יש ביצוע, ויעש אלוהים את הרקיע. אבל אין משפט, לא נאמר כי טוב ביום השני, אבל בכל זאת נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, כי נשלמה מלאכת המים ביום השלישי. זה נושא שלא עסקנו בו. מדוע הושלמה מלאכת המים רק ביום השלישי, ולכן נדחה הכיתוב למחרת? זה דבר שצריך לברר, אין לנו כעת פנאי לעשות בזה. ביום השלישי אותו דבר, תדשא הארץ דשא ותוצא הארץ, וירא אלוהים כיתוב, בעיר, רבע יום, בוקר יום שלישי. כך שבעצם אנחנו רואים שכל הימים כולם בנויים על תוכנית, ביצוע, משפט וסיכום. לפיכך עלינו לראות מהו התוכן של היום השביעי, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם ביום השביעי. למה הוא מצפה? לא, אנחנו לא מפסיקים בניחושים, אנחנו ננסה לראות מה שכתוב בפסוק. בפסוק ג' של פרק ב' נאמר כך: ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אם כן, המשימה של היום השביעי היא ברכה וקדושה. אם נדייק, קדושה בלבד. כי מה פירוש לקדש בעברית? אחד הפירושים במסכת קידושין, התוספות מסבירים בדף ב' עמוד ב', הרי את מקודשת, פירושו מזומנת. כן? זאת אומרת, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, זימן אותו, נתן לו תפקיד. התפקיד שהתוכן שלו קדושה, דבר שלא מצאנו כמוהו בכל מעשה בראשית. זה עוד לא מספיק מברר מה זה, אבל זה התחלה. כלומר, אנחנו מבינים שבביטוי לקדש, כמו להקדיש, יש מתן משימה, מתן תפקיד. הברכה מצאנו גם כמוהה בדגים, שהקדוש ברוך הוא בירך את הדגים ביום החמישי, שיפרו וירבו. כלומר, הברכה היא בעצם תשתית, האפשרות להצליח במשימת הקדושה, אבל איננה עדיין המשימה עצמה. שהרי אותה ברכה יכולה להיות גם בדגים וגם באדם. מה שאין כן המיוחד לאדם, מצאנו ויקדש. וכדי להבין את הדברים יותר לעומק, אנחנו צריכים לחפש איפה התורה דיברה על קדושה. יש לצורך זה פרשה שלמה בתורה, מכונה בשם פרשת קדושים. וידבר השם אל משה למור, דבר אל כל עדת בני ישראל למור, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. כתב הרמב״ם בספר המצוות במבוא, מה פירוש קדושים תהיו? האם זו מצווה מן המצוות? אומר הרמב״ם, לא, אין מצוות קדושים תהיו, אלא קדושים תהיו זאת היא התוצאה, הכלל העולה של כל המצוות כולן. וסיוע לדבר, הברכה אשר קידשנו במצוותיו. אם כן, התוצאה של כל המצוות כולן, הקדושה. אם כן, יש פה הגדרת תפקיד, קדושים תהיו, כאילו היה כתוב כאן ויאמר אלוהים קדושים תהיו. עוד לא נאמר אגב מה זה קדושים, אבל לפי זה אנחנו יכולים לצפות שביום מן הימים יהיה כתוב בתורה ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ואז יתחיל היום השמיני. אבל מי צריך להיות קדוש? אז מצאנו בני אדם, בני ישראל, הם צריכים להיות קדושים. אבל מצאנו בתורה לפחות עוד שני דברים שמוטלת עליהם משימת הקדושה: המועדים בזמן והמקום, המקדש. כלומר, יש לנו בעצם שלושה תחומים של פעולת הקדושה: האדם, הזמן, המקום. המקום, בית המקדש, יש לו שם מעניין, נקרא בית המקדש. מה זה בית מקדש? רש"י בפרשת תרומה, בספר שמות פרק כ"ה, פסוק זין או חטא, לא זוכר, הפסוק אומר, אתם יכולים לבדוק: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר רש"י, מה זה מקדש? לא זוכרים? בית של קדושה. כלומר, המקום שבו הקדושה היא אפשרית, שבו היא מוגשמת, זאת אומרת, המשימה של היום השביעי הצליחה, זה במקדש. עוד לא הסברנו מה זה קדושה. אבל המקום שבו היום השביעי מסיים את תפקידו, זה המקדש. ולכן, אין פלא שבספר ויקרא, בפרק ט', פסוק א', כשמתואר המקדש הראשון בהיסטוריה, קרי המשכן, ביום חנוכתו נאמר, ויהי, זה הפסוק שחיפשת, ויהי ביום השמיני. כלומר, המקדש הוא איזושהי נציגות אקסטרה-טריטוריאלית של היום השמיני בתוך העולם שלנו, בתוך היום השמיני. כלומר, אם אתה רוצה לדעת איך ייראה העולם, איזה מין מצב נפש זה, איך חיים את זה, את היום השמיני, תיכנס למקדש, תראה. נורא? אז קצת הגדרה של קדושה יש לנו, באופן חווייתי על כל פנים, אפשר להיכנס למקדש, ואז יודעים מה זה היום השמיני, או מה זה קדושה. בסדר? מה לא?
אתה חמש דקות אומר לנו מה זה הגדרון, מסתיר, אבל לא אומר מה זה קדושה.
אני עוד מעט אסביר. בסדר, אבל קודם כל שתבין את הרקע, המסגרת שבה הקדושה מופיעה. הקדושה מופיעה ביום השמיני. לא, אני אומר, הגדרה חווייתית בינתיים, עוד לא הגדרה אינטלקטואלית, הגדרה חווייתית. תיכנס למקדש, תדע. אבל תיזהר איך אתה נכנס. מה אתה אומר? אני לא יודע על סמך מה אתה אומר, האם קדושה זה הרגשה? אני לא בטוח בכלל. כן, אנחנו נלמד מה זה. לא יודע, היית שם? אם היית שם, אז אתה יודע. אבל לא היית שם, אני מניח, אז אנחנו צריכים ללמוד דרך הכתובים. בסדר? ואת הכתובים עוד לא ראינו. כן. בדיוק, כלומר, כשמוגשמת משימת היום השביעי, אז אפשר להתחיל משימה חדשה, זו של היום השמיני, שגם אותה אנחנו צריכים להגדיר. בסדר? ואם לא תשאל כל הזמן שאלות, אז נוכל גם לענות. כן. מה זה? אני עוד לא אמרתי מה קורה ומה זה קדושה. אתה כבר רוצה לדעת מה זה קורה ביום השמיני? כן? אגב, אם תשאלו כל פעם שאלות, אז לא נגיע, כן? כי אני כל פעם מתייחס בנימוס, מה יש לך לומר? זה, כן, מה? טוב. טוב. כן, היום השביעי הוא יום שבו יש לנו עבודה של קדושה, והמקום שבו הדבר הזה צריך להיעשות, הלא הוא בית המקדש. קצת הגדרה של קדושה. בואו נחזור לפסוק. אגב, אני רוצה להוסיף על זה, ביום השמיני הזה שמוזכר בפרשת שמיני, מוזכר גם בפרשת נשא בקורבנות הנשיאים, ושם במקום שיהיה כתוב יום השמיני כתוב ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשול בן עמינדב לשבט יהודה, למטה יהודה. אז מה זה היום הראשון? אומר רש"י, יום הראשון זה יום השמיני לנשיאים, שמוזכר בפרשת שמיני, והייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אז מה אומר לך רש"י? למה נקרא יום הראשון? כי יש אותה שמחה כמו ביום הראשון של מעשה בראשית. קרי, ויהי ביום השמיני, זה לא רק יום השמיני להמתנתם של אהרון נדב ואביהו אלעזר איתמר להיכנס למקדש, זה בעצם יום השמיני של הבריאה. מה? מחזור חדש. אם כן, מהו התוכן של הקדושה? בפרשת קדושים נאמר, דבר אל כל הדת בני ישראל, אמר, קדושים תהיו, כי קדוש אני. אז יש כבר איזו הגדרה. מכיוון שאני קדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש שגם אתם תהיו קדושים. מה משמעותו של ביטוי כזה? באופן, נגיד, כביכול, זה בכיוון בלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני קצת לבד, אני היחיד הקדוש. אז אני אבקש שגם אתם תהיו קדושים, כדי שנוכל להיפגש. כדי שנוכל לטייל ביחד.
אבל אין שניים כתובים.
זה מה שכתוב, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוהים. מה אומר רש"י, והתהלכתי בתוככם? הטייל עמכם בגן עדן, ולא תזדעזעו ממני. יכול, לא תראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם אלוהים. כמו כן גם, על הפסוק, קדושים תהיו כי קדוש אני, מוסיפים חז"ל שאלה. יכול, כמוני, תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם. קדושתי למעלה מקדושתכם. אבל, הדרך, פירושו של רבי חיים וולוז'ין על הפסוק ד' למעלה ממך, אפשר גם להבין את זה כך. קדושתי למעלה מקדושתכם. מכוח קדושתכם, קדושתי מתעלה. על פי כל המדרשים המפורסמים של חז"ל, שכשישראל מוסיפים קדושה למטה, הם מוסיפים קדושה למעלה. אם כן, אף על פי שלא הגדרנו במדויק עדיין מהי הקדושה, אנחנו מבינים שהמצב של הקדושה הוא מצב שבו המפגש הבלתי אמצעי בין הנברא לבין הבורא הוא אפשרי. כשיש אפשרות של מפגש, זה נקרא קדושה. כן. זה כמו שאתה אומר, אני אשאל אותך, מה זה לאכול? תגיד לי, לאכול, זה לאכול בננה, זה לאכול עגבנייה, אבל לא הסברת לי מה זה לאכול. כמו אתה אומר, למי שזה ברור, אז אין בעיה. אני לא יודע, רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר על הפסוק קדושים תהיו, קדושים תהיו, פירושים תהיו מן העריות. אז מה, רש"י פירש שקדושים זה פרושים? לא נכון. צריך לקרוא את רש"י עד הסוף. רש"י ממשיך ואומר שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. זאת אומרת שגדר הערווה, זה שאדם פרוש מן העריות, זה עוד לא הקדושה עצמה, זה האמצעי לזה שתהיה קדושה. אז עדיין רש"י לא הסביר מהי הקדושה. אבל דבר אחד אנחנו, ברור לנו, שזהו מפגש שבו הנברא יכול לעמוד לפני הבורא ללא סכנה. כן, דבר שהוא בלי הכנה מסוכן ביותר. אנחנו רואים שנדב ואביהו ביקשו להתקדש ללא מדרגות, ללא הכנה, והתוצאה הייתה, בקרובי אקדש. כן, נשרפו. מה אתה אומר? כן. מה המשכן ביום השמיני? עוד מעט. השביעי? עוד מעט. בסדר. נגיע, נגיע. בסדר.
למה?
למה הקדוש ברוך הוא צריך מפגש? הוא אומר שהוא צריך. הקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. אז הוא לבד. אז הוא מבקש מן האדם להיות שותף. נכון? כתוב, לא? התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע עד לא דירתו בתחתונים. כתוב. התאווה, זה תאווה. יש ביטוי כזה גם בתורה. רק באבותיך חשק השם. זה מה זה חשק? זה יותר מאהבה. אהבה יש לו עוד סיבות. חשק זה כך. כן, מה אתה אומר? יש לך בטח קושיה פילוסופית על זה. זה לא נורא. כן. זהו, מה מכשיר אותנו למפגש? אז התורה גילתה לנו, המצוות. המצוות זה אמצעי נפלא, אשר קידשנו במצוותיו. זאת אומרת, ככל שיש יותר מצוות, כך יש יותר קדושה. כך אפשר להסיר יותר מסכים המבדילים בין הנברא לבורא, בלי סכנה. כן. נכון, בהר סיני היה מצב כזה, היה מקדש לראשונה על הר סיני, כן? הגבל את ההר וקידשתו. כך שההר סיני כולו היה כמין בית קודשי קודשים, שבו משה נכנס, כמו שהכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים. והיה גם מזבח למטה מההר, כמו שיש מזבח בעזרה. אחר כך, מה שקרה בהר סיני, התמסד, אפשר לומר, דרך המקדש. אבל זה היה מסוכן. כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך, הוא בעצם עשה את העבודה של היום השמיני. והתוצאה המיידית הייתה קטסטרופלית, פרחה נשמתם, נכון? ככה כתוב בחזה, שכשהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי, פרחה נשמתם. אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למי אתה נותן אותי? לבני אדם חיים או לבני אדם מתים? לבני אדם חיים אני נותן אותה. נו, אז בבקשה תחיה אותם. ואז הזיל טל של תחייה והקים אותם. כלומר, זה לא דבר פשוט, זה מסוכן. אבל באמת, הדבר הזה חזר על עצמו שלוש פעמים בשנה. כל זמן שהמקדש היה קיים, נאמר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך אל פני האדון השם, או את פני האדון השם, אלוהי ישראל. מה פירוש? לראות את הפנים. פנים בפנים, או פנים אל פנים, זהו המצב של עולם הבא. זה המצב, זה המצב שהיה במעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר השם עמכם, וזה חוזר על עצמו שלוש פעמים בשנה בבית המקדש, וזה חוזר על עצמו גם ביום השמיני לעתיד לבוא. מהו המצב של פנים אל פנים? זהו המצב שבו נתונים אוהבים. כשאוהבים מסתכלים פנים אל פנים. לעומת זה, כשלא אוהבים, אז במה עסוקים? בלדבר. על מה מדברים? על דה ועל ה. פירוש הדבר, אנחנו מדברים מסיבות פונקציונליות ביחד, אבל אין פנים אל פנים, זה לא אהבה. וזה בעצם המצב שבו האדם נתון כמעט כל הזמן, כשמסך הטבע היום השביעי מבדיל בינו לבין השם. לפעמים המסך הזה נפרץ, ואז יש אפשרות של מפגש פנים אל פנים. זה מצב של אהבה. למה אוהבים מסתכלים אחד על השני? יש להם תועלת מזה? טכנית שום דבר. כלומר, יום השמיני הוא זמן שבו המלאכה של העולם כבר הושלמה. זה עולם השכר, מה שקרה יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זה מובן? כן. אבל לא משנה איך תקרא לזה. אנחנו מדברים על מושגים מקראיים. תקרא לזה יום השמיני. בסדר? אז אם כן, אנחנו מצפים להשלמת היום הזה. בבקשה. בדור שלנו? יותר קשה? שהיה יותר קשה? מה אתה רוצה לומר? היה הסתר פנים גדול, כן. בשואה אתה מתכוון. כן, היה הסתר פנים נורא. אז השאלה, איך זה אפשרי? מאיפה זה בא, הסתר פנים הזה? זה נושא שקשור לפרשת האזינו. כשנגיע לפרשת האזינו, שם באמת כתוב, אמרתי אף אהם, אשביטה מאנוש זכרם. לא פשוט בכלל. מה? זה כמה דורות. וגם נאמר בפרשת וילך, וחרה אפי בהם ביום ההוא, והסתרתי פני מהם. דבר מאוד לא פשוט, מה זה בלומר? כן? אבל זה נושא ששייך לפרשת וילך ופרשת האזינו. בקרוב, כן? אם השאלות יאפשרו את זה, אנחנו גם נגיע לפרשת האזינו. זאת השם. כן, נראה זה ייקח כמה דורות. לא, עד שזה יותפס, זה משהו אחר. טוב. כן. עכשיו, השאלה היא מה עושים במהלך היום השביעי, איזה מצוות צריך לקיים. ברור שהדבר הראשון שצריך להיות עם בריאת האדם, לפי זה, זאת נתינת המצווה הראשונה. ולכן, כשהתורה מתארת בפרק ב' את בריאתו של האדם, הדבר הראשון שנאמר לו זה ציווי. כאן בפרק ב', פסוק תת זין, או פסוק תת וב לפני כן. ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה, אומרים חז"ל, מצוות לא תעשה ולשומרה מצוות עשה. מה זה? איפה ראינו? בסדר, לעובדה מצוות עשה ושומרה מצוות לא תעשה. איפה מצאנו שאדם הראשון קיבל מצוות עשה ומצוות לא תעשה? הנה כתוב מיד אחרי זה, ויצר השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, מצוות עשה. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי יום אכולך ממנו ומות תמות, מצוות לא תעשה. ובעצם, אם נתבונן בזה כראוי, נבין ששתי המצוות האלה הם בעצם סיכום של כל המצוות כולם וכל עבודת האדם כולו. וזה ידרוש מאיתנו העמקה מיוחדת בעזרת השם בפעם הבאה. והפעם הבאה זה מוצא את המגדליה. יש שיעור בעזרת השם.